אנחנו קוראים בספר זוהר לעם כרך י"ב, עמוד 168, קטעים נבחרים, פרק יציאת מצרים, אנחנו בכותרת מלחמת השם במצרים. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם kab.co.il, ניתן לשאול גם שם שאלות, שאלות נבחרות, תישאלנה במהלך השיעור. שוב, אנחנו בספר זוהר לעם כרך י"ב, עמוד 168, קטעים נבחרים, פרק יציאת מצרים, כותרת מלחמת השם במצרים.
כדי ליהנות מספר הזוהר אנחנו צריכים לעשות מעצמנו אותה מערכת כמו שמערכת עליונה, ואז ממערכת עליונה שעליה מדבר ספר הזוהר אנחנו נקבל עם האור המחזיר למוטף. כדי להיות מותאמים למערכת עליונה אנחנו צריכים לתאר את עצמנו שמחוברים יחד כאיש אחד בלב אחד, כמה שיותר בצורה עצמודה, ושאנחנו נרצה לקבל כוחות מלמעלה על ידי קריאה הזאת כדי להתקדש ולהתקדם גם אנו לאותם המצבים שזוהר מספר עליהם. בבקשה.
אז אנחנו בעמוד 168, כותרת מלחמת השם במצרים, פסקה 127. להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. להשם זה הקדוש ברוך הוא זרנפין. הארץ ומלואה, זו כנסת ישראל, המלכות. וכל ההמון שלה המתחבר עמה, נקראים מלואה. כמו שכתוב, מלוא כל הארץ כבודו. תבל ויושבי בה, זוהי ארץ שלמטה, שנקראת תבל. ונאחזת בדין של מעלה, של המלכות. כמו שכתוב, והוא ישפוט תבל בצדק. בין ליחיד, בין לעם אחד, בין לכל העולם. מדין זה הוא נידון, מדין המלכות שנקראת צדק. 128. פרעו ינק מדין זה. עד שעבדו הוא וכל עמו. כיוון שדין זה של המלכות התעורר עליהם, הממונה ההוא שהתמנה עליהם לשלוט, הוא שר ועבר. ואז כולם שלמטה עבדו. כמו שכתוב, ויסר את אופן מרכבותיו. אופן מרכבותיו, כלומר מרכבותיו של פרעו. והאופן שלהם הוא הממונה השולט עליהם. ועל כן מתו כולם בים, בים העליון, במלכות, שהתעורר עליהם ונמחו על ידו. ועל כן טבעו בים סוף, שפירושו סוף המדרגות, המלכות שנמחו על ידיה. 129. והנהגהו בכבדות. בדרך שהאדם הולך, מוליכים אותו. בפרעו כתוב, ויכבד לב פרעו. בדבר הזה הוליך אותו הקדוש ברוך הוא בכבדות ממש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הכבדת את לבך, אני מוליך אותך בזה, ועל כן והנהגהו בכבדות. 130. ויומר מצרים, אנוסה מפני בני ישראל. ויומר מצרים, זהו הממונה שהתמנה על מצרים, השר שלהם במרום. כיוון שהעבירו אותו מממשלתו, איך היה יכול לרדוף אחרי ישראל? 131. ודאי כך הוא. אבל הכתוב ויומר מצרים אינו הממונה שלהם, אלא מצרים של מטה. כתוב כי השם נלחם להם במצרים, כלומר במצרים של מעלה, בממונה שלהם. כי כיוון שנשבר כוחם מלמעלה, נשברו כוחם וגבורתם למטה. כמו שכתוב, כי השם נלחם להם במצרים. במצרים בדיוק. זהו כוחם של מעלה, הממונה שלהם. במקום שכתוב מלך מצרים סתם, ולא כתוב פרעה, הכוונה היא על השר הממונה על מצרים. אף כאן במצרים, הוא הממונה על מצרים, וכאן שכתוב ויומר מצרים, אנוסה מפני בני ישראל. כלומר, מצרים שלמטה, שראו שנשברו כוחם וגבורתם שלמעלה, של הממונה שלהם. 132. כשמתעוררת כנסת ישראל, המלכות, מתעוררים כל אלו האחוזים בה, וכל האחרים של מטה, כלומר כל האומות, בישראל למעלה מכולם, משום שהם לוקחים אותה בגוף האילן, כלומר כשהיא מחוברת בזרנפין, שנקרא עץ החיים, ומשום זה ישראל נאחזים בה יותר מכל אומות העולם. וכשהם מתעוררים להרע לישראל, נשבר כוחם של השולטים עליהם, הממונים שלהם של מעלה. 133. הממונה ההוא, המושל של מצרים, הצר לישראל בכמה שעיבודים. ולאחר שנשבר בתחילה, נשברו הממלכות של מטה. כמו שכתוב, כי השם נלחם להם במצרים.
אם רוצה משהו לשאול, בבקשה. כן.
שמוליק מיוקנעם שואל, למה הכוונה במשפט, בדרך שהאדם הולך, מוליכים אותו? הרי האדם תמיד הולך בדרך של רצון לקבל לעצמו, ומלמעלה נותנים לא את הדרך השנייה על מנת להשפיע. אז מה הכוונה?
לא. אז איך כתוב, חנך נער על פי דרכו? אלה חינוך, תיקון, הוא מיועד כדי שהאדם יבחור דרך הנכונה, ואז עוזרים לו להתקדם בזה. אבל לא ששמים לו איזה מכשולים, ולא נותנים לו להתקדם. אתה רוצה להתקדם בדרך טובה, בבקשה. אתה רוצה להתקדם בדרך רעה, בבקשה. עד שאתה תלמד מה טוב ומה רע. אבל אחרת זה, רבש קרא לזה חינוך קופים. זאת אומרת שנותנים מכות. לא נכון, לא נכון, לא בסדר. ככה לא מלמדים את האדם. מלמדים אדם מתוך המעשה שלו, שהוא מגיע לתוצאות, ולומד מהם, אז משנה את הקו. אחרת לא. אתה לא יכול, אם אתה מראש מראה לאדם שבדרך הזאת לא כדאי לך להתקדם, אתה לא מלמד אותו נכון. הוא מתקדם לפי הטבע, לפי הנתונים, לפי כל מה שיש לו. הוא חייב לעשות כמה צעדים ולראות. אתה רק יכול לעזור לו במערכת הבירור. לעשות בירורים נכונים, אבל בצורה שאתה לא נכנס לבירור שלו, רק עוזר לו בצורה מערכתית, צדדית. אבל באדם שרוצה ללכת, מקדמים אותו, בבקשה, עד שלומד. זה קצת אחרת ממה שאנחנו רואים בעולם שלנו ובכלל. רוחניות היא אין כפייה, זאת אומרת, לא סובלת שמקופפים את האדם, אלא בכל פרט וצד אתה צריך ללמוד ולעשות חשבון ולעשות סיכום, ואז אתה משנה דרכך, ואז תתקדם נכון. אחרת אתה לא מתקן את עצמך. לא מתקן. זה נקרא מתקני עולם. מתקני עולם, מי שרוצה בכוח לכופף את האחרים, לתקן עולם, ובזה עושה אבל גדול. זה השלום בעולם, כן? איפה זה במיוחד? איך? במאמר החירות? גם שם. נו מה?
הוא כותב שם במאמר החירות, אם אנו משחיתים איזו נטייה מאותו היחיד, הרי אנו נחשבים לקוצצים איבר אמיתי מהעצמות שלו, וגם הוא נחשב לעבדה אמיתית לכל הבריאה, משום שלא נמצא ולא יהיה עוד בכל העולם דוגמתו. גם הוא כותב, גם במאמר החירות, שמובן לנו גודל החמאס שעושים אלו האומות, המטילים ערותם על המיעוטים ועושקים את חירותם,
כן.
מבלי לאפשר להם.
לא, זה בצורה כבר גלובלית, בוא נגיד. אבל גם כן כלפי כל אדם ואדם. אפילו כלפי ילדים, כלפי תינוקות. שנגיע למצב שאנחנו נהיה חכמים ונוכל להתחנך נכון וגם כן להעביר חינוך נכון לדורות הבאים הצעירים, זה לא יהיה ככה כמו שהיום. לא, אף אחד לא יגיד לשני מה לעשות, אף אחד, אלא רק לבנות מערכת שהיא תעזור לאדם לראות מהר כמה שאפשר איפה הוא טועה ואיפה לא. ואיתה אתה בסדר גמור, כי בלי זה הוא לא יתקן את עצמו. ככה זה, זאת אומרת, כמה עושים האומות האלו שאתה יודע, איפה זה כתוב, שמגיעים עם החוכמות שלהם לאומות הכאילו פרימיטיביים וחושבים שהם עושים להם טובה.
כן.
נו. זה לגמרי, לגמרי לא נכון. זאת אומרת, חינוך הוא בזה שאתה נותן לאדם כלים, ולא שאתה אומר, אל תלך לכאן, תלך לשם. כן.
זה מה שקראתי, קודם פשוט הוא אומר, מובן לנו גודל החמאס שעושים אלו האומות, המטילים מרותם על המיעוטים ועושקים את חירותם, מבלי לאפשר להם להמשיך את דרך חייהם על פי נטיותיהם שהגיעו אליהם בתורשה מאבות אבותיהם, כי כרוצחי נפשות נחשבים, וגם הבלתי מאמינים בדת ובהשגחה המטרתית, יוכלו להבין את חיוב השמירה על חירות היחיד מתוך מערכות הטבע.
כן, זה לא שייך זה שייך להיגיון, שאם אדם יתקדם בצורה טבעית שלא תן לו את זה לעשות, אתה רק צריך כמה שיותר לפתוח לו כלים. מה?
אולי עוד תוספת, סופם, זה גם עם אמר חירות, סופם של כל נטייה ונטייה להפך למושכלות מאוד גבוהות וחשובות לאין ארוך. נמצא שכל מי שמשחית איזו נטייה מהיחיד ועוקר אותה ממנו, הרי הוא גורם שיאבד מהעולם השכלה נשגבה ונפלאה היא, שעתידה לצאת בה באחרית השלשלת, משום שהנטייה היא לא יערה עוד לעולם בשום גוף אחר זולתו.
כן, זה מערכת אינטגרלית, כל חלק הוא חשוב כמו כולם. כן.
רב, יש שאלה שחוזרת בכל שיעור ערב, כדוגמת, האם אני מושך את אותו מאור גם אם אני לא יושב עכשיו פיזית בכיתה אלא מחובר מהטלפון? יש אנשים שיושבים בבית,
כן, יש ש... אנשים שיושבים וצופים. אנחנו רואים עכשיו, תראה, נובוסיבירסק, אתה יודע מה השעה כבר עכשיו? פלוס 6 שעות, כן? שם זה 1 בלילה הם יושבים, כן? ו... עוד שם, פיטרבורג, שם היה פיצוץ לפני כמה שעות גדול באנדרגראונד, רכבת תחתית, ניאפר, מוסקו, קרקוב, צ'ליאבינסק זה גם כן 3 או 4 שעות כבר מאוחר אצלם, וכן הלאה. לא חשוב איפה יושבים אנשים, לא חשוב איך שהם צופים, עד כמה ומבינים החומר, אנחנו מעוררים את המערכת בסך הכל על ידי קריאת הזוהר, מעוררים את השורש שלנו, ומהשורש מגיע כבר הערה, ואין מה לדאוג. זה מה שפועל בעצם במידה על כל אחד לפי כמה שהוא משתוקק לדעת על שורש נשמתו, על התיקון שלו, מידת השתוקקות. כן,
נמשיך בעמוד 169, כותרת ויער ישראל את היד הגדולה. 193, ויער ישראל את היד הגדולה, ויראו העם את השם. פסוק זה אין ראשו קשור לסופו, ואין סופו קשור לראשו. בתחילה כתוב, ויער ישראל את היד הגדולה, ואחר כך כתוב, ויראו העם את השם. האם ויער ישראל הוא סיבה אל ויראו העם את השם? ולפני כן לא יראו את השם? אלא הזקן ההוא שירד עם בניו לגלות, וסבל עליו הגלות, והכניס את בניו בגלות, הוא ממש ראה כל אלו הנקמות וכל הגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים, כמו שכתוב ויער ישראל, ישראל ממש, כלומר יעקב. 194, העלה הקדוש ברוך הוא לאותו זקן ואמר לו, קום ראה את בניך היוצאים מתוך עם חזק, קום ראה הגבורות שעשיתי בשביל בניך במצרים. 195, בשעה שנשאו ישראל לרדת בגלות מצרים, יראה ואימה חזקות נפלו עליו. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, למה אתה מתיירא? אל תירא מרדה מצרימה, מרדה מצרימה. ממה שכתוב, אל תירא, משמע שהיה מתיירא. 196, אמר לו, מתיירא אני שיחלו את בניי. אמר לו, אנוכי ארד עמך מצרימה. אמר לו שוב, מתיירא אני שלא יזכה להיקבר בין אבותיי, ולא אראה הגאולה של בניי והגבורות שתעשה להם. אמר לו, ואנוכי אהלך גם עלו, אהלך להיקבר בקבר אבותיך, גם עלו לראות הגאולה של בניך והגבורות שעשה להם. 197, וביום ההוא שיצאו ישראל ממצרים, העלה הקדוש ברוך הוא את יעקב ואמר לו, קום ראה בגאולה של בניך שכמה כוחות וגבורות עשיתי להם. ויעקב היה שם וראה הכל, כמו שכתוב, ויער ישראל את היד הגדולה. 198, מכאן נשמע שיעקב היה בעת הגאולה, כמו שכתוב, ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים. בפניו זה יעקב, כי הביא כל האבות שם. ויוציאך בפניו, בפניו זה אברהם, כמו שכתוב, ויפול אברהם על פניו. 199, אברהם אמר, הלבן 100 שנה, הלבן 100 שנה ייוולד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, אתה תראה כמה המונים וכמה מחנות שיצאו ממך. בשעה שיצאו ישראל ממצרים, כל אלו השבטים וכל אלו הרבבות, העלה הקדוש ברוך הוא אל אברהם וראה אותם, כמו שכתוב, ויוציאך בפניו. כל האבות הזדמנו שם בכל הגאולה ההיא, כמו שכתוב, ויוציאך בפניו. מהו בפניו? אלו האבות. 200, ויוציאך בפניו, זהו יעקב, בכוחו זהו יצחק, הגדול זהו אברהם. וכן בשביל האבות מזדמנת תמיד גאולה לישראל, כמו שכתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. האבות ראויים שיזכור, אבל מהו והארץ אזכור? אלא לכלול עמהם את דוד, המלכות, הארץ, שהיא מרכבה עם האבות, חגת, והם מעוררים תמיד גאולה לישראל. 201. ויער ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. יד אינה נקראת פחות מחמש אצבעות, הגדולה שכלולות בה חמש אצבעות אחרות מיד השמאל, כי בחינת גר נוטלת יד ימין מההתכללות בקו שמאל. בכל אצבע עולה לחשבון גדול, והקדוש ברוך הוא עושה בהם ניסים וגבורות, ובזה נעקרו כל המדרגות מהשתלשלותן. 202.
רק לא לשכוח שיחד אנחנו רוצים, אנחנו יחד דורשים את המאור המחזיר דמותיו. מה זאת אומרת? כי הפעולה ממנו זה שאנחנו נהיה יחד, ואז נהיה מקום לגילוי הבורא, כדי לגרום לו נחת. כן.
202. בחמש האצבעות הראשונות, בחמש המכות הראשונות, כתוב ויחזק לב פרעו. כיוון שנשלמו אלו חמש אצבעות של יד שמאל, לא היה עוד דבר ברשות פרעו שיחזק ליבו. אז כתוב ויחזק הוויה את לב פרעו. 203. ויער ישראל את היד הגדולה, ויאמינו בהשם. ואם עד עתה לא האמינו בהשם? והרי כתוב, ויאמן העם וישמעו. והרי ראו כל הגבורות שעשה להם הקדוש ברוך הוא במצרים. אלא, ויאמינו הוא שהאמינו בדבר ההוא שאמר, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצפו וראו את ישועת השם. 204. כתוב ויער ישראל את מצרים מת, וכתוב לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, הלא מתים ראו אותם. אם כן היה צריך לכתוב לא תוסיפו לראותם חיים עד עוד עד עולם. 205. אלא כתוב מן העולם ועד העולם, עולם למעלה, עולם למטה. עולם שלמעלה, משם היא ההתחלה להדליק הנרות, הבינה, שורש כל המוחין. עולם שלמטה, שם הוא הסיום, המלכות, המסיימת כל הספירות, והוא נכלל מכולם. ומעולם שלמטה הזה, מתעוררות הגבורות לתחתונים. 206. ובעולם הזה שלמטה עושה הקדוש ברוך הוא אותות לישראל, ויקרו להם ניסים. וכשמתעורר עולם הזה לעשות ניסים, כל המצרים צללו בים על ידי עולם הזה, וקרא לישראל נס בעולם הזה. ועל כן כתוב לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, עד שיתעורר העולם ההוא ויהיו נמסרים בדיניו. וכיוון שנמסרו לו להיות נידונים, אז כתוב, ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים. כתוב, מן העולם ועד העולם. עד העולם בדיוק, עד שיתעורר העולם שלמטה. אז כתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו.
יש משהו לשאול? משהו נוסף? חנוך, אתה ככה נרגע בזמן האחרון. בסדר, בסדר. טוב. להשתדל לבדוק איזה יש לנו חסרונות, בקשות, ציפיות לפני הפסח. אנחנו לומדים שאורות הפסח הם מיוחדים מאוד, שהם מושכים את האדם מגלות לחירות. ועכשיו אנחנו קוראים בדיוק על זה, וממקור הכי גבוה. נראה לנו שזה פשוט, קצת ככה כתוב בצורה רכה, זה סגנון הזוהר. אז בואו נראה, האם אנחנו מכינים כלים, חסרונות, רצונות, ציפיות, דרישות אולי, ליציאה. איך אנחנו מתארים נכון מה זאת היציאה מהמצרים? אולי התיאור שלנו בכלל לא נכון. שאנחנו חושבים שיציאה מהמצרים זה משהו אחר ממה שהזוהר מתכוון. כן.
להזכיר יציאת מצרים, 429. לאחר כוונת שמע צריכים להזכיר יציאת מצרים, משום שהייתה השכינה בגלות, ובזמן שהיא בגלות אין חיבור שיתחברו עולם העליון זרנפין בעולם התחתון המלכות, וצריכים להראות חירות של גאולה של מצרים שהייתה בכמה אותות, בכמה ניסים שעשה הקדוש ברוך הוא. וגאולה זו צריכה להיזכר ולהיראות שאף על פי שהייתה בגלות, עתה יש לה חירות. מהיום שנפתחו הקשרים שבמצרים, ואלו אותות וניסים שנעשו. 430. וצריכים להראות החירות של המלכות, משום שהתחברה בבעלה זרנפין, וכדי להסמיך גאולה, יסוד, לתפילה, מלכות, שיהיה הכל אחד בלי פירוד, ולא להראות גירושים, לומר שהמלכות גרושה בגלות מהאיש שלה, זרנפין. כמו שכתוב, ואישה גרושה, מאישה לא ייקחו. 431. והלא היא בגלות ומגורשת מהאיש שלה זרנפין, אלא ודאי היא בגלות לדור עם ישראל, כי בכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם כדי להגן עליהם, אבל לא גורשה מזרנפין, והרי השכינה לא נראתה בבית ראשון ובבית שני בזמן שחטו ישראל. ועם כל זה, לא היה נחשב זה לגלות, מכל שכן לגירושים. אלא עד שגלו ישראל, אם חטאו, הסתלקה השכינה למעלה. ואחר כך, שגלו, לא עלתה למעלה, אלא עשתה דירתה עם ישראל. אבל גירושים לא היו מעולם.
זאת אומרת שאפילו שאנחנו נמצאים במצב הגלות, אנחנו נמצאים תמיד מקושרים לאותה המערכת, רק לא, כמו שכתוב, לא ברצון טוב של הלובש ולא ברצון טוב של המלביש. אבל הקשר הוא קשר נשאר, ורק לא לפי הרצונות של הבורא ושלנו.
432. ומשום זה צריכים להראות גאולה שיש בה ארבע גאולות. כי בשעה שיצאה השכינה מגלות מצרים, ביקשה מהקדוש ברוך הוא שיגאל אותה עתה דלת פעמים, שהם ארבע גאולות כנגד ארבע גלויות, כדי שהיא תהיה בת חירות ולא תהיה עוד גרושה. ועל כן בשעה של גאולת מצרים עמדה ונגאלה ארבע גאולות ביציאת מצרים, כלומר עם קבלת המוחין דיציאת מצרים, נגאלה השכינה מכל דלת מלכויות, מכל הגלויות, עת ביאת המשיח, באופן שלא תהיה נחשבת עוד לגרושה מהאיש שלה, זרנפין. ועתה שהשכינה צריכה תיקון להתחבר בבעלה, זרנפין, צריכים להראות גאולת מצרים ההיא, שיש בה ארבע גאולות. ואם התעוררות המוחין דיציאת מצרים, היא מתוקנת להתחבר בבעלה, כי נעשית חירות מכל דלת מלכויות. 433. ועל כן יש להזכיר בגאולה ההיא דלת פעמים, אמת, 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 עד עזרת אבותינו, שהם כנגד דלת גאולות, שהם עזרה וסמך לכל ישראל. ומעזרת אבותינו והלאה, יש דלת פעמים אחרות, אמת, 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 והם הוכפלו, כדי שתהיינה דלת גאולות אלו, בקיום חזק, בחותם חזק של טבעת המלך. ועל כן דלת גאולות כפולות בקיום. 434. וכל דלת הגאולות הן ביציאת מצרים ההיא. כי אילו לא נמצאו אלו דלת גאולות ביציאת מצרים ההיא, לא הייתה מתחברת בתיקוניה עם זרנפין. בכל פעם שתהיה גלות, שהשם הקדוש התייחד. ועל כן יש להזכיר גאולת מצרים תמיד, בכל הקדושות של הקדוש ברוך הוא. ברוך שמו לעולם ולעולמי עולמים.
כמו שאנחנו רואים שתמיד, גם כתוב הרבה פעמים, צריך אדם לראות את עצמו תמיד שהוא יוצא מהמצרים, כאילו ניגל עכשיו מהמצרים, מפני שהיסוד הזה של הגאולה הזאת היא יסוד לכל הפעולות שלנו הלאה. שתמיד אנחנו מתחילים, כאילו עכשיו יוצאים, ומתחילים מדרגה חדשה. כל מדרגה הבאה שאנחנו בונים, היא מתחילה מיציאת מצרים. אפילו אני נמצא במדרגת 120, היא מתחילה ביציאת מצרים. ככה זה. כי כל המדרגות הן לכל האורך של הקווים, ולכן וקווים כולם הם מתחילים מהתשתית שהוא היציאת מצרים. בסדר?
איך אדם אמור לספר לעצמו שהוא יוצא ממצרים? איך אמור להיות הדמיון הזה שאני מספר לעצמי שאני עכשיו יוצא ממצרים?
אני לא יודע מה אתה מצפה, מה אתה חושב. מה זאת ליציאת מצרים, נו? למדנו בבוקר, היום, אתמול. עכשיו כל יומיים אנחנו לומדים, כן? על פסח. רגע. גם שבוע, כן, מיד אחרי, מתי התחלנו על פסח ללמוד? ביום שני. ביום שלישי בבוקר. והיום זה יום שני בערב, זה שבוע ימים. נו, אז מה יש לך כתוצאה מזה?
מה, את הסיפור כאילו אתה...
כן, מה התיאור שאתה יכול לתת לעצמך? מה זה נקרא יציאת מצרים? מה זה גלות? מתי נכנסים לגלות? היום למדנו שגלות זה דווקא דבר טוב. יש בשר ויין ובצלים, שומים, סירים, שלמים, הכל בסדר גמור, עד כדי כך שאין יותר טוב. למה זה נקרא גלות? נו, מה אתה מסתכל עליי?
מה, הגלות זה שאני רוצה מאוד לצאת ואני מרגיש שאני לא יכול.
יופי. זאת אומרת, אם רוצים לצאת, לפי זה מרגישים גלות. ולמה אתה רוצה לצאת? מה חסר לך? יש לך הכל. לרצון לקבל שלך, יש לך כל המילואים. מה חסר? נגיד אתה מוצא אדם ברחוב, והוא אומר, יש לי זה וזה וזה וזה, נו, ומה נשמע? משהו חסר. מה חסר? הוא יודע להסביר. בדרך כלל לא. אבל אנחנו רואים שיש איזו מועקה בכל אדם ואדם. זה תחילת הגלות. הרגשה שהעיקר בחיים כנראה שאין. אם יש הכל ובכל זאת אין, אז מה שאין זה העיקר. אז מה זה חסר במצרים?
חסר הרגשת הבורא.
יתנו לך הרגשת הבורא, לא נורא. זאת אומרת, הגלות היא בזה שחסרים לך רק פעולות להשפיע. זה חסר וזה כואב, ובזה אתה, ואתה מרגיש שבלי זה אתה לא יכול. אחרת, להרגיש בורא, תרגיש. זה לא בעיה. זה לא נקרא מצרים. מצרים נקרא שחסרים כלים דהשפעה. אותם אין. לסתום חוסר הרגשת הבורא, זה לא בעיה. למדנו את זה גם כן, לא? היום בבוקר, אני חושב, היה על זה מאמר. ואז במידה שדווקא זה חסר, שכל היתר יש לך, שאתה רוצה להרגיש את הבורא, זה גם כן כלים דקבלה. אז כל הכלים דקבלה במצרים מלאים. אין שום בעיה באף רצון שלא יהיה מלא. ואז מתגלה שחסר דווקא כלי חדש. זאת אומרת, שיוצא שמצרים מיועדת למלות לך את כל הרצונות שלך חוץ מנקודה שבלב. ואז אתה מתחיל להרגיש שיש לי נקודה שבלב, והיא ריקנית והיא החשובה ביותר, וכל היתר זה מוות אם אני לא ממלא אותה. ואותה אני לא יכול למלות במה שיש לי במצרים, אני נשאר ריק, רעב, אפס ממש ביסורים גדולים בנקודה הזאת. היא נקודה הכי חשובה. למה היא חשובה? כי היא נקודה מהפרצוף העליון. ולכן העוצמתה היא יותר גדולה מכל המצרים, מכל פרצוף התחתון. ולכן זה גורם ליציאה.
את הכלים האלה, את כלי השפל, אנחנו משאילים מהמצרים?
מהמצרים אנחנו משאילים כלים, לא כלים דהשפעה. כלים דהשפעה אין למצרים. איך? לא. למה? כי הכלים האלו שאנחנו משלים אותם מהמצרים, אנחנו נצטרך אחר כך, כשרוכשים על ידי מאור מחזיר למוטף כוח השפעה, לתקן את הכלים האלה ולבנות מהם מדרגות. הנקודה שבלב השפעה אין לה מדרגות, אין לה גובה. השפעה זה אור החסדים. כשאור ההשפעה הזה נכנס לרצון לקבל, הוא מתחיל לתת לרצון לקבל כוח להשפיע, ולפי זה רצון לקבל הוא מתחיל לעלות. כמו שאתה מנפח, נגיד, כדור או גלגל, ככה, הוא מתחיל לעלות. האוויר זה כוח ההשפעה, חסדים, והגלגל או כדור זה כלים לקבלה. ככה זה. אז מה שחסר במצרים, רק האוויר הזה. אור החסדים. אבל הכלים נמצאים במצרים. כל המצרים זה רק כלים לקבלה. לכן אברהם אבינו שאמר, איך אני מגיע לגובה, זה אני חסד. אברהם זה חסד. אז הבורא אמר, אל תדאג, אני מסדר לך שידוך טוב עם הפרעה. אתה תקבל ממנו כל הכלים לקבלה, ואחרי זה אתה יוצא משם ברכוש גדול, מה שנקרא, עם הכלים האלו לקבלה המקולקלים. אתה רק מתעלה מעליהם ותתחיל לנפח את הכלים האלה, לתקן אותם, ואז יהיה לך בגובה כל 125 מדרגות. בסדר? תשאלו, זה דברים בסיסיים. טוב, כנראה שמובן. חנוך, רגע. כן?
פעולות זה בזמן, זה בתוך הזמן. אם עבד השם הוא מדגים לאדם, איפה יש את התרגום לפעולה אם הוא נמצא מעל זמן ומקום? איך נעשה תרגום?
אני לא מבין אותך, כל כך קשה לי תמיד להבין שאלה שלך. לאט לאט. נו.
עבד השם נמצא מעל הזמן, הוא לא עושה פעולות, הוא חי בשכר כבר, בנתינה. איך מתרגם לתחתונים, לעם, לפעולות משהו שהוא נצחי? איך הוא מראה להם עבודה בזמן שהוא חי כבר בשכר, בתענוג?
אם אני מבין אותך נכון, הם, העמך, מתקשרים בצורת מסירות נפש, דבקות, עם עיניים עצומות, וכך הם מתחברים למדרגה שלו. אין להם מסכים משלהם, אין להם שום אפשרות לעשות איזה פעולה מצדם. רק להיות עבר תחת כפות הרגליים של הצדיקים, מה שנקרא. אדוני הנגר,
המצב שדיברת עכשיו עליו זה כבר שאחרי וימות מלך מצרים.
כן, ודאי.
אוקיי. מה זה המצב של לפני מות מלך מצרים? זה להשפיע על מנת לקבל?
שעדיין לא מת מלך מצרים, האם אנחנו, בני ישראל, נמצאים במצב של להשפיע על מנת לקבל? אבל משתדלים להיות משפיעים, ולא על מנת לקבל, אלא מנת להשפיע, ויוצא להם תמיד שזה להשפיע על מנת לקבל.
אבל
הכוונה היא שלהם כביכול על מנת להשפיע. לכן וינחו בני ישראל מהעבודה, הם רוצים את העבודה כדי להשפיע, אבל הרצון לקבל שולט.
וינחו בני ישראל מעבודה זכרי מות מלך מצרים. לפני מות מלך מצרים לא, לא אומרים שיינחו.
אבל התחילו להרגיש שהעבודה שלהם זה פתאום ורמסס. זאת אומרת, זה ערים יפות לפרו ולעצמם, ערים מסכנות.
מה שאני שואל, כאילו, אם אנחנו מסתכלים על הזמן שלנו...
אתה צודק, יש כאן נקודה שאתה צודק בה, שמלך מצרים כשמת, זה נקרא שאני עכשיו מגלה שהעבודה על מנת לקבל היא בעיניי מתה, כן? זהו, אסור לי. אבל מתי אני מגיע לזה? שאני משתדל להיות בעל מנת להשפיע, ואני רואה שהמלך מצרים כל הזמן לוקח את העבודה שלי אליו, וזה הכל הולך בעל מנת לקבל, אמנם שאני מתכוון בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, הוא כל הזמן נמצא בתוך הרצונות שלי, ואני לא מסוגל להתפטר ממנו, מהאגו שלי, וכך אני ממשיך וממשיך, וכמה שאני משתדל בקבוצה, בהפצה, בלימוד, בכל דבר, אני רואה שהכל זה לא, לא, לא נכון. כל הפעולות שלי הן נגמרות בסופו של דבר שאני רק מגלה עד כמה שפעלתי בצורה אגואיסטית. עד שוינחו. כן? ואז אחרי כל זה וימת מלך מצרים. זאת אומרת שהוא זה מת בעיני מי שמשתוקק שנקרא ישראל. למה? כי הוא רואה שבצורה כזאת לא יצא לו שום דבר. מה לעשות הלאה? אין מה לעשות, אין מה להמשיך. כאן זה הנקודה כזאת שהיא שוברת את הקו. לא. הלאה. אנחנו נלמד כל התהליך הזה היטב, אתם תחברו את זה, זה לא פשוט לחבר. דרך אגב, אני זוכר את עצמי, זה לקח כמה שנים עד שזה מסתדר בתוך הרגשות וכוונות ורצון ועם הסיפור ועם התלמוד ספירות, הבחנות. סך הכל שאתה מתמצא ככה שזה מנגן יחד, זה, אתה יודע, זה כמו פרטיטורה, איך לקרוא לזה? תווים. תווים זה ברור שזה תווים, אבל זה תווים שכותבים לכל כלי, כי כביכול כתוב שורה שלמה של התווים, כן? וסך הכל ככה זה הולך יחד הרבה שורות, כן? זהו, זה נקרא פרטיטורה. ולכן כאן אתה כותב, כך אתה מרגיש שזה הרגש וזה השכל וזה לפי טס וזה לפי הזוהר וזה לפי המאמרים, והכל זה מסתדר ככה. אתה יכול אפילו לעבור משפה לשפה ולראות את כל הדברים האלה. יש בזה הרבה תוספות, זה כמו ממש באורקסטרה, בחיבור בין הכלים. כן.
עמוד 172, כותרת כשושנה בין החוכים. 31. כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את ישראל כעין של מעלה, ושיהיו שושנה אחת בארץ, כן השושנה העליונה המלכות, ושושנה המעלה ריח ומובחרת מכל שאר שושנים שבעולם, אינה אלא אותה שגדלה בין החוכים, וזו מריחה כראוי, ועל כן זרע 70 זוגות שהם 70 נפש, והביא אותם בין החוכים המצרים. ואלו החוכים, מיד שבאו אלו הזוגות לשם, אלו ענפים ועלים, ושלטו על העולם, ואז פרחה השושנה ביניהם. 32. כיוון שרצה הקדוש ברוך הוא להוציא השושנה וללקט אותה מביניהם, אז יבשו החוכים ונזרקו והושחתו, ולא נחשבו כלום. בשעה שהלך ללקוט שושנה, להוציא בנו בכורו, הלך המלך בתוך כמה צבאות, שרים ושליטים, עם דגלים פרוסים, והוציא בנו בכורו בכמה גיבורים, והביא אותו להיכלו, וישב כראוי בבית המלך. פתחי לי אחותי רעייתי, 128. כתוב, אני ישנה וליבי ער. כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי. אמרה כנסת ישראל, אני ישנה בגלות מצרים. כי הגלות הייתה מכוח שליטת השמאל על הימין. ומדינים דשמאל מסתלקים המוכין של המלכות, שזו שינה. שהיו בניי בשעבוד הקשה, וליבי ער לשמור אותם שלא יחלו בגלות. כל דודי דופק, זה הקדוש ברוך הוא, שאמר, ואזכור את בריתי. 129. פתחי לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לך השערים העליונים. פתחי לי אחותי, כי הפתח להיכנס אליי הוא בך, שלא ייכנסו אליי בניי, אלא בך. אם את לא תפתחי פתחך, הרי אני סגור, שלא ימצאו אותי. משום זה פתחי לי. ועל כן דוד, כשרצה להיכנס אל המלך, אמר, פתחו לי שערי צדק. אבוא בם, עודה כה, זה השער להשם. שערי צדק המלכות הוא פתח להיכנס אל המלך, זה השער להשם, למצוא אותו ולהידבק בו. ועל כן פתחי לי אחותי רעייתי, כדי להזדווג עמך ולהיות בשלום עמך לעולמים.
איך אנחנו עכשיו בכל התהליך שעוברים הכנה, כאילו הכשרה של המרכז שלנו, וכניסה לחג, מה בתהליך הזה אנחנו צריכים להסיק? מה צריך להיות בכל פעולה, בכל כוונה שלנו, שאנחנו עוברים עכשיו?
כתוב שאנחנו צריכים רק להצטייד בחיסרון. סך הכל האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, הכל תלוי בכלים, כלים זה חיסרון. אבל חיסרון שהוא ימותם לאור. כדי להתאים את החיסרון לאור, יש הרבה, לא הרבה, זה מספר מוגבל, איך להגיד, אמצעים, בוא נגיד. כן? לעזור לרצון הכללי, לקבל צורה המתאימה לאותה דרגת האור המינימלית, הקרובה אליו, שצריכה להתגלות. לכן אנחנו נמצאים במערכת מיוחדת של בני אדם, של העולם הזה, עם כל מיני מקרים שבעולם הזה, עם כל מיני צורות האופי, עם כל מה שיש, עם הלימוד, עם המורה, עם הקבוצה, עם הכל. כל זה בסך הכל כדי שיתגלה החיסרון הנכון. ואנחנו צריכים להאמין שכל זה ממש מותאם. רק חסרים, אם כך, מאיתנו, כמה פעולות פשוטות כדי להשלים את החיסרון שהוא נעשה כבר. העולם הזה, אדם, בני אדם, חברים, השפעות כאלו וכאלו, לא חשוב, הכל, 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 כל הצורה הזאת, כל התמונה הזאת. נגיד, מאלפי אלפי פרטים, היא כולה מתאימה לאור העליון הקרוב, שצריך להתגלות בה, אבל חסר עוד תוספת, חסרה עוד תוספת קטנה. זה הנטייה לחיבור בינינו, בבקשה לנטייה לחיבור בינינו אפילו. זה הכל. זאת אומרת, כאילו נותנים לך כל הפריטים, כל החלקים, ואתה צריך רק, ואפילו מעמידים אותם בקרוב זה לזה. אתה רק צריך לגרום לחיבור, וגם לא לחיבור, אלא לבקשה לחבר אותם. זה הכל. כי אנחנו צריכים להבין שכל העולם הזה, חוץ מהרצון שדורשים מאיתנו, זה כלים לעולם העליון. נו, אין לי מילים יותר להסביר בינתיים.
זאת אומרת, אנחנו כולנו, נגיד, כמו גוף אחד, צריכים לתאר שאנחנו... הכל מסודר, כאילו, אחד, יש חברים שבאים לשיעור, יש חברים שקיבלו הזמנה לתורנויות, יש חברים שהתכוננו לטוס לפה, להגיע לפה מחול, כאילו, זה כמו גוף אחד שכאילו מתקרב, מתחבר, כן. וכל אחד צריך להגיע עם כוונה כזאת, כן?
כן.
בקשה לחיבור.
כן.
ואז זה יקרה, שניכנס לחק.
חוץ מזה לא צריך כלום. מלמדים אותנו רק מה שחסר לנו. כל היתר זה כל הפעולות האלה. העולם הזה הוא נברא עם כל הפרטים, אנחנו עם כל הצורות האופי, עם כל המקרים האלה שמגיעים לכאן ומגלים, כל זה הוא לא עלינו. אנחנו רק תוספת קטנה צריכים להוסיף וזהו. אבל בתוספת הזאת אנחנו דווקא בונים את עצמנו כבורא, כי כל היתר הדברים הם חומרה, מה שנקרא. סתם מערכת.
איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, דווקא בנטייה דקה הזאת לבקשה לחיבור, לעזור...
על זה כתוב כל הזמן. זה מה שכתוב. יש תראו יעזור בחיבור, בקבוצה, בלימוד, בזה שאנחנו מכניעים, זה כלפי זה... מעוררים קינה ועוד, מה שדיברנו. זה הכל. מה, גם עכשיו נמצאים בתורנויות אנשים? גם עכשיו? כן? לא? בבוקר אני יודע שהיו שם 60-70 איש אפילו יותר.
כן, השנה עושים רק בבוקר את התורנויות. זה הרבה יותר אפקטיבי, גם אנשים באים עם כוח, וגם כוח גדול של קבוצה גדולה עושים ביחד.
בסדר. טוב, מה לעשות? יש הכנות לחג. קדימה. אין תורנויות עכשיו, כן? מספיק מה שהיה בבוקר. כמה בוקר...
כן, בבוקר היה בסביבות 140 איש.
בתורנות.
כן, בתורנות, כולל שתי קבוצות. באו, התנדבו, גם מחר יהיה אותה כמות. ואנחנו עשינו כמות מאוד גדולה של ההכנות, גם לקחנו מפה חלק משולחנות. וכבר אנחנו בשלבי סיום של המטבח, וגם כל השטח למטה, אנחנו מתקדמים בקצב טוב.
יפה.
גם מחר נמשיך, וממחרתיים כבר נתחיל קילופים. מגיעים אלינו קבוצות, התנדבו, יש כמות מאוד גדולה, גם כן רנות, מחר גם שתי קבוצות מגיעות.
איך נרשמים לסדר?
כרגע אנחנו, עד מחר אנחנו עושים הרשמה לקבוצת פתח תקווה ובני משפחה, מחר בערב נסגרת הרשמה, ואחרי זה אנחנו רואים לפי הכמות, אם יש מקום, אז אנחנו כבר נפתח לקבוצות, מי שרוצה לרשם, אז אנחנו ניתן להם אופציה.
צריכים להשתדל לקבל קבוצות. לפחות חברים שלנו הקבועים מהקבוצות, אנחנו צריכים אנחנו צריכים להתחייב ממש לקבל אותם. זהו, זה מאוד חשוב. אפילו לפתוח שמות חללים למטה. זהו, מי שרוצה לבוא למי מהקבוצות, מי שקבוע איתנו, כמה אנחנו מצפים שיהיה מחול?
בחול בסביבות 50 איש מגיעים, בסביבות 20 גברים ו-20 נשים, פלוס מינוס, כרגע זה מה שאנחנו יודעים. זה ככה פחות או יותר כמות.
טוב, בסדר. נו, אז קדימה. לחיים. לחיים, כן.
עמוד 173, כותרת חמץ ומצה. 74. אלא בדומה למלך שהיה לו בן יחיד וחלה. יום אחד היה משתוקק לאכול. אמרו, יאכל בנו של המלך רפואה זו. בטרם שיאכל אותה, לא ימצא שום מאכל ומזון אחר בבית. עשו כך. כיוון שאכל הרפואה היא, אמר, מכאן והלאה, יאכל כל מה שרוצה, ולא יוכל להזיק לו. 75. כך, כשיצאו ישראל ממצרים, לא היו יודעים העיקר והסוד של האמונה. אמר הקדוש ברוך הוא, יתאמו ישראל רפואה. בכל עוד שיוכלו רפואה זו, לא ייראה להם מאכל אחר חמץ. כיוון שיאכלו מצה, שהיא רפואה, לבוא ולדעת בסוד האמונה, שהיא מלכות, אמר הקדוש ברוך הוא, מכאן והלאה, ראוי להם חמץ. ויאכלו אותו, כי אינו יכול עוד להזיק להם. וביום השבועות נמצא לחם העליון של זרנפין, רפואה גמורה. 76. ועל כן מקריבים חמץ, היצר הרע, שישרף על המזבח, על ידי הקורבנות שמקריבים על המזבח. ומקריבים שני לחם אחרים, על ידי תנופה, עמהם יחד. שני לחם אחרים פירושו חוץ מהקורבנות. והחמץ, היצר הרע, נשרף באש המזבח על ידי הקורבנות, ואינו יכול לשלוט ולהזיק לישראל. ומשום זה ישראל הקדושים מדבקים בהקדוש ברוך הוא ביום הזה ברפואה של התורה. ואם היו שומרים ישראל בית מיני לחם אלו, מצה ולחם העליון של זרנפין, לא היו באים בדין לעולם.
טוב, נו, כוח אמונה, אנחנו דיברנו בבוקר דווקא איתם, זה היה מאמר יפה, לא זוכר איך. מה רואה העם ש... ששוקל, נשקל מכל העם, שקול מכל העם, משהו. כן, אז הוא דווקא מתאר שם יפה מאוד מה זה נקרא אור האמונה. עד כמה שאנחנו לא מבינים, עד שלא מקבלים אותו, שהוא מעלה אותנו, מעלה את האור הזה ממש מלמעלה. כן. בבקשה.
קריאת ים סוף, כשהיילה היולדת נותנת קולות. 178. בשעה שישראל חנו על הים, ראו כמה המונים, כמה חיילים, וכמה מחנות מלמעלה ומלמטה, וכולם באו בקיבוץ על ישראל. התחילו ישראל בתפילה מתוך צרתם. 179. בא בשעה, ראו ישראל מצוקה מכל הצדדים, הים עם גליו, המתרוממים היה לפניהם, ואחריהם כל אלו הממונים, וכל המחנות של מצרים, ולמעלה היו עליהם כמה מקטרגים, התחילו צועקים אל הקדוש ברוך הוא. 182. איילה אחת יש בארץ, והקדוש ברוך הוא עושה הרבה בשבילה. בשעה שהיא צוהקת, הקדוש ברוך הוא שומע צרתה ומקבל קולה. וכשהעולם צריך רחמים על מים, היא נותנת קולות, והקדוש ברוך הוא שומע קולה, ואז מרחם הקדוש ברוך הוא על העולם, כמו שכתוב, כאייל תהרוג על אפיקי מים. 183. וכשצריכה ללדת, היא סתומה מכל הצדדים, ושמה ראשה בין ברכיה, וצועקת ומרימה קולות. והקדוש ברוך הוא מרחם עליה, ומזמין לה נחש אחד, שנושך בעורבתה, ופותח אותה, וקורא עלה אותו מקום, ויולדת מיד. בדבר זה לא תשאל, ולא תנסה את השם. כל אדם חייב לספר בשבח יציאת מצרים. 179. חוב על האדם לעולם לספר בשבח יציאת מצרים. כל אדם המספר ביציאת מצרים, הוא שמח בסיפור ההוא בשמחה, עתיד הוא לשמוח עם השכינה לעולם הבא, שהיא שמחה מכל צד, שזהו האדם השמח באדונו, והקדוש ברוך הוא שמח בסיפור ההוא שלו. 180. בא בשעה מקבץ הקדוש ברוך הוא את כל החבורה שלו, ואומר להם, לכו ושמעו הסיפור של השבח שלי שמספרים בניי, ושמחים בגאולתי. אז מתקבצים כולם, ובאים ומתחברים עם ישראל, ושומעים סיפור השבח ששמחים בשמחת הגאולה מאדונם, ובאים ומודים להקדוש ברוך הוא, על כל אלו הניסים והגבורות, ומודים לו על עם הקדוש שיש לו בארץ, ששמחים בשמחת הגאולה של אדונם. 181. אז מתווסף לו כוח וגבורה למעלה, וישראל בסיפור ההוא נותנים כוח לאדונם, כמלך שנוספים לו כוח וגבורה, בעת שמשבחים גבורתו ומודים לו, והכל יראים מפניו, ועולה כבודו על כולם. ומשום זה יש לשבח ולספר בסיפור הזה, כי אין זה חובה היא על האדם לספר תמיד לפני הקדוש ברוך הוא, ולפרסם הנס בכל אלו הניסים שעשה. 182. ולמה היא חובה לספר את הניסים? והלא הקדוש ברוך הוא יודע הכל. כל מה שהיה ויהיה לאחר מכן. ולמה הפרסום הוא לפניו? על מה שהוא עשה והוא ידע. אלא ודאי צריך האדם לפרסם הנס ולספר לפניו מכל מה שעשה. משום שאלו המילים עולות, וכל החבורה של מעלה מתקבצים ורואים אותם, ומודים לפני הקדוש ברוך הוא, ועולה כבודו עליהם למעלה ולמטה.
스콧 מאנגליה שואל, מה זה ולא תנסה את השם?
ולא תנסה את השם, זה נקרא שאתה לא תעמיד תנאים לבורא בשום צורה שיהיה. שאני מוכן לעשות ככה, אם יהיה ככה, בעתיד. או אם אתה תעשה ככה, אז אני אעשה ככה בתשובה, בתגובה. זה אף פעם לא יקרה, כי אדם בזה הוא כאילו רוצה לבנות מערכת משלו, ולא שהוא צריך להתקלל במערכת שהיא קיימת, הנצחית ושלמה, והוא צריך לייתר את השלמות. לכן לא לנסות את השם, שאתה לא תוכל אף פעם, אם לא למעלה מהדעת, להדביק, להשלים את עצמך, לעלות למצב הנכון שלך במערכת, רק בלמעלה מהדעת. ואם אתה לא בלמעלה מהדעת, זה נקרא שאתה הולך לנסות את השם, כאילו לבדוק אותו, להבין, לחשוב, לעבוד בצורה, בכלים שלך, בכלים דקבלה. זה לא תצליח אף פעם, לא ייתכן, כי תמיד ממטה למעלה במדרגות עולים רק למעלה מהדעת. מובן או לא מובן, שפשוט שתדעו שזה כך. זה לא חשוב מאיזה מדרגה, ממדרגת 0 ל-1 או ממדרגת 100 ל-121. זה לא חשוב. כי אנחנו תמיד עולים למצב שהוא לא נמצא ולא לא קיים בכוח שלנו, במוח שלנו, בכלים שלנו. אנחנו נכנסים לאזור של השפעה, לטבע חדש כל פעם. ולכן אליו אתה יכול להגיע לטבע החדש בצורה פשוטה. אתה מתפטר מכל מה שיש לך ומוכן לקבל את הטבע הזה החדש. הטבע הזה החדש מתלבש בך, ואז אתה נמצא בה, במדרגה ההיא. זה הכל. רק בצורה כזאת. זה נקרא מסירות נפש. אין לך שום יחס ושום דבר למדרגה רוחנית, חוץ מאחד. אתה בכל הכוח רוצה לקבל אותה, לא חשוב מה שזה יהיה, בגלל שזה העליון. לא. כן.
קראנו קודם על יציאת מצרים, ואולג מרובנו שואל, מתברר כי מותו של פרעה זה תנאי לתחילת היציאה. האם אפשר לספר למה הוא מת?
הפרעה מת בעיני ישראל מפני שהוא רואה אותו, האגו הזה, השולט הזה, כמת. לכן נקרא מת. האמת שבמקומות אחרים כתוב שהוא לא מת, שפרעה מלווה אותם ביציאה מהמצרים וסוגר אחריהם את הדלת, כאילו שהם יוצאים, והוא סוגר שער אחריהם שלא יחזרו. יש הרבה סיפורים על זה, על כל מיני דברים. אני לא זוכר איפה כתוב, אני כבר לא זוכר מקומות, אבל ככה כתוב. דברים מעניינים כתוב על פרעה. זה אותו בורא, רק בצורה הפוכה, באחוריים, שפועל עלינו. ולכן או פרעה או בורא, או בורא או פרעה, כך כל הזמן עובדים עלינו. זה בעצם מחשבה אחת, כוח אחת, מערכת אחת, שהיא בגילוי והסתר, מה שנקרא, של השיר השם יתברך. סיימנו, כן? יש עוד קטע, בבקשה.
עמוד 174, כותרת הגאולה העתידה. 186. כתוב, כימי צדך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. עתיד הקדוש ברוך הוא להראות גאולה לבניו, כמו אלו הימים ששלח הקדוש ברוך הוא להוציא ישראל ממצרים, והראה אלו המכות במצרים, והיכה אותם בשביל ישראל. מה בין גאולה שבסוף הימים לבין גאולת מצרים? גאולת מצרים הייתה במלך אחד ובמלכות אחת, וכאן בכל המלכים שבעולם. ואז יתכבד הקדוש ברוך הוא בכל העולם, וידעו הכל ממשלתו של הקדוש ברוך הוא, וכולם יוקו במכות עליונות כפליים, משום שימענו כולם לשחרר את ישראל. 187. ואז תתגלה ממשלתו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, והיה השם למלך על כל הארץ. ואז התנדבו האומות בישראל להביא אותם להקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, והביאו את כל אחיכם. אז יעמדו האבות לתחייה בשמחה, לראות גאולת בניהם כבתחילה, כמו שכתוב, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.
זהו, אין מה לשאול. זה סדר גמור, וזור בדרך כלל אין שאלות, צריכים פשוט להתקלל ככה, לשפוך את עצמנו, לתת לו לעבוד, ולאט לאט מרגישים איכשהו בצורה רכה, פועל, פועל, פועל עלינו. זהו. בואו נקרא עמוד 120, נשאר לנו עוד כמה דקות. הוא ושמו אחד.
עמוד 120, הוא ושמו אחד. 171. כל מי שיודע שמו לאמיתו, יודע שהוא ושמו אחד. הוא הקדוש ברוך הוא, ושמו אחד השכינה. כמו שכתוב, השם אחד ושמו אחד. כלומר, השם השכינה, והוא זרנפין, אחד. מקום שלם, מקום שמחה. 116. השכינה אינה שורה, אלא במקום שלם, ולא במקום חסר, ולא במקום פגום, ולא במקום עצב, אלא במקום נכון, במקום שמחה. ומשום זה, כל אלו השנים שיוסף היה נפרד מאביו, ויעקב היה עצוב, לא שרתה עליו השכינה. 117. כתוב, עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה. אין עבודת הקדוש ברוך הוא, אלא מתוך שמחה. אין השכינה שורה מתוך עצבות. כמו שכתוב, ואתה קחו לי מנגן, והייתה כנגן המנגן. ג' פעמים כתוב מנגן, כדי לעורר הרוח ממקור השלמות זרנפין, הכולל ג' קווים, שהוא רוח השלם. וג' פעמים מנגן כנגד ג' קווים שלו.
נו, איפה שיש שלמות תמיד אנחנו מדברים על ג' קווים, גם כן ב-116, שהוא אומר שכל אלו שנים שיוסף היה נפרד מאביו, מיעקב, יעקב היה עצוב, לא הייתה שורה עליו שמחה, כי יוסף זה, בכף האמצעי זה אותו היסוד, כן? שהוא מחבר את כל המערכת למלכות, ואז יכולה לשרות בכל המערכת אור השמחה, אור החכמה. ובלי יוסף יעקב הוא קטן, אז אין לו אור השמחה, לכן היה בעצבות. רק אורך דחסדים. כן.
שאלה של קונסטנטין מנובוסיבירסק, מה זה אומר לבוא אליו בשמחה?
בשמחה זה נקרא שאם אתה עובד בצורה נכונה, שאתה הולך לקראת ההשפעה באמת, אז אין לך יותר אין לך יותר ממה לסמוך רק מזה, כי אתה מגיע לשלמות, ולכן איך תגיד, לכן בירור שאתה נמצא בנקודת השלמות היא שמחה, תוצאה ממעשים טובים, מה שנקרא. בסדר? טוב, נו, תקרא עוד משהו, יש לנו עוד זמן.
מלך כל המלכים, 61. אם בני אדם היו יודעים אהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל, היו שואגים כעריות לרדוף אחריו, להידבק בו. כי למדנו שבשעה שירד יעקב למצרים, קרא הקדוש ברוך הוא לחבורת המלכים שלו. אמר להם, כולכם רדו למצרים, ואני ארד עמכם. אמרה השכינה, ריבון העולם, האם יש צבאות בלי המלך? כי השכינה נבחנת למלך כל המלכים, מפני שכולם נמשכים ממנה. אמר לה, איתי מלבנון קלה, גם את תבוא איתי. מלבנון, ממקום העדן, חוכמה, המלובן בכל פעולותיו. קלה, השכינה, שהיא קלה בחופה, כמו שכתוב, ויהי ביום כלות משה, כלות כתוב בלי וב, שפירושו ביום שנכנסה כלה לחופה. בחלה זוהי השכינה, שהיא בבית המקדש, כלה בחופה. 63. איתי מלבנון כלה, איתי מלבנון תבואי, והאם מלבנון בא? והלא ללבנון עולה, כי השכינה היא למטה מחזה דזרנפין, והיא עולה ללבנון לקבל חוכמה, והיה צריך לומר איתי ללבנון תעלי, אלא בשעה שירדה השכינה למצרים, ירדו עמה 60 ריבו של מלאכי השרת, והקדוש ברוך הוא בתחילה. כמו שכתוב, ויעבור מלכם לפניהם, והשם בראשם.
בסדר? טוב, בוא נסיים, אני רואה שלום. רחמנות עליכם.
הנה מה טוב ומנעים
שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב שבת אחים גם יחד. אנחנו צריכים בכל זאת לדרוש מצב רוח, התרוממות. זה חייב לבוא מתורה. אם תורה לא מספקת לנו את זה, סימן שאנחנו לא רואים. אנחנו עכשיו שעה וחצי קראנו ספר הזוהר, מקור לאור הגדול ביותר. ואם אין בנו שינויים, צריכים לבקש, צריכים לשאול, צריכים לבכות, צריכים להתפלל. למה אנחנו לא זוכים לשינויים? השיעור צריך להיות ברכות, בצורה יפה, שקטה, כמו שעכשיו, רק שיהיה לנו שמחה פנימית, שאנחנו נמצאים בטיפול הכי הכי חשוב, גדול, מיוחד. וזה עובד עלינו, ועובד, ועובד, ומקדם. אתם תרגישו. אין כזור. נו, ומה?
בזאת נסיים. תודה לצופים וערב טוב.